הכל חי אונליין 93fm.co.il שיעור בפרשת השבוע עם הרב הראשי לנתניה הגאון הרב קלמן בר.
בוקר טוב, ערב ושבת שלום, ואנחנו שוב בתוכנית שעוסקים בפרשיות השבוע. השבת אנחנו עוסקים בפרשיות שעוסקת בגאולת מצרים, כבר היציאה מעבדות לחירות. מהפרשיות הללו אנחנו שואבים ללמוד מהי גאולה, מהי גאולת כלל ישראל, אבל גם מהי הגאולה האישית, הפרטית. כל אחד את גאולתו שלי. כל אחד עם הגאולה הפרטית האישית שלו. אנחנו יודעים, כתוב בספרי חסידות, יציאה ממצרים, זה כל אחד היציאה מהמיצרים שלו, מהגבולות שלו. אז לפני שנתחיל ללמוד מפרשת השבוע, קודם לכל נודה לכל העושים במלאכת הקודש, לרועי קנטן שעושה את מלאכתו נאמנה, לאישי פופובסקי על האולפן, לכולכם נאחל האזנה מועילה, מרוממת, תהיה הכנה ראויה לשבת קודש. תרם מכת בכורות, הקדוש ברוך הוא מצווה את המצווה הראשונה שהעם ישראל נצטווה. החודש הזה לכם ראש חודשים. זוהי המצווה הראשונה, איך רש"י הראשון אומר, ראויה הייתה התורה להתחיל בחודש הזה לכם. זוהי המצווה הראשונה שעם ישראל תרם גאולתו ממצרים מקבל, מצטווה. ובאמת אנחנו צריכים לתת טעם. מדוע התורה בחרה, מדוע בורא העולם בחר שזאת תהיה המצווה הראשונה בעת יציאתם ממצרים? יש הרי מצוות רבות חשובות, שגם איך אנחנו יודעים מהי מצווה גדולה, לפעמים לפי העונש, וגם יש מצוות חמורות יותר, גם בפרשה הזאת, קורבן פסח, אנחנו יודעים מי שלא הקריב את קורבן פסח עונשו כרת. אז מדוע מכל המצוות הללו נבחרה דווקא מצווה של החודש הזאת, החודש הזה לכם, להיות ראש לכל המצוות? אנחנו, אולי כדי לנסות להסביר, רגילים לדבר, להבין את גלות מצרים. אנחנו בדרך כלל מדברים על עבודה פיזית, על שיבוד, שיבוד שמפרך את הגוף. עם שסוחב, עבדים, סוחבים. אנחנו רואים תמיד באגדות ציורים של עבדים, סוחבים עליהם, נושאים מסע כבד על כתפיהם. אבל יש עבודה נוספת. עבדות הרבה יותר קשה. זו דיברנו עליה, עבדות הנפשית, גלות הנפש. עבד אין לו את האישיות שלו. עבד אין לו את העצמיות שלו. עבד אין לו בכלל את השאיפה, את הרצון להוציא מן הכוח אל הפועל, את הפוטנציאל שיש בו. התכונת העבד לחשוב תמיד איך אמצא חן בעיני האדון, בעיני האחר. לכן, ההבדל בין העבד ובין חורין, אומר הרב קוק, הוא לא הבדל זה משובד, זה בן חורין. מה פתאום? יכול להיות בן חורין שמעסיק 100 עובדים, מסתכר 100,000 דולר, אבל הוא עבד, כל הזמן הוא חושב, כל ההחלטות שלו נובעות, מה יאמרו, מה יגידו, איך יגיבו. האחר, החברה, לא משנה מי זה, הוא אדון, אדון עולה, אדון פי, הוא עבד לאדון פיזי, או לחברה, תמיד מה יגידו, מה יאמרו. פעמים אדם בוחר, אך מחליט החלטות כל כך חשובות, אין לו את האמת שלו, אין לו את העצמיות שלו. אמר לי פעם חסיד חבד, למה אנחנו שותים וודקה? הוא אומר, כל משקה, אתה מכניס אותו לתוך תא הקפאה, כי אז הוא מקבל, הוא מושפע מהטמפרטורה, וכמובן הוא קופה. אבל כשאתה מכניס וודקה, כי אז פירושו של דבר, הוודקה תמיד נשארת, וודקה היא לא קופת, היא לא מושפעת מהסביבה. היא, יש לה את העצמיות שלה, את הזהות שלה. הזכרנו פעם בחסידות קוצק, כאשר אדם היה רוצה להתקבל לתוך השטיבל של קוצק, להיות אחד מחסידי קוצק, היו אומרים לו, החסידים, טוב, תבוא לשטיבל, בבקשה שחרית בשעה 8. הם היו מתפללים עוד הרבה קודם לכן. ובשעה 8 כשהוא היה מגיע, הם כבר היו יושבים מסבים, כביכול הם עדיין לפני התפילה, ומסבים על משקה, ברונפן, על מזונות, וכך הם היו יושבים ומסבים, והוא בא, לוקח את הטלית, שמה לה הכתף שלו, והם אומרים לו, בוא בוא בוא, אבל לפני התפילה אנחנו קודם כל פה קצת לומדים משהו, שותים, אוכלים. הוא אומר, לא, איך יכול להיות? לא תאכלו על הדם לפני התפילה, מה פתאום, איך הדבר הזה ייתכן? והשני שוב אומר לו, בוא, אתה רוצה להתקבל, תינה כמנהגנו, והוא שוב לו, ואז השלישי, הזקן שבחבורה שמלמד, אומר, תשמע, אתה יודע שאני קצת מבוגר ממך, וקצת יותר מקצת, ואני אומר לך, אם אתה תשתה את המשקה הזה, כי אז התפילה שלך תזרום אחרת, היא תעלה, אתה יודע, תבין, הוא כבר הולך, השתכנע, מוזג את הכוס, הוא כבר אומר, ברך, ברוך, אתה. ואז הם תופסים אותו עם הטלית ועם התפילין, ומעיפים אותו, ואומרים לו, תגיד, אין לך שום עצמיות, שום אישיות, תוך 3 דקות ראית מה עשו לך, כבר השתכנעת, אתה בקוצק לא יכול להיות. אתה יכול להיות עבד, אבל ממש אדון קוצק, זה כל אחד יש לו את האישיות שלו. זוהי התכונת נפש העבדותית. הזכרנו את דבריו של אבן עזרא, שאומר איך עם ישראל יוצא ממצרים, כולו, הם נמצאים מיליוני בני אדם, רודפים אחריהם בסך הכל 600 רכב בחור, והם יראים וצועקים וזועקים, מדוע? מה, הם לא יכולים להילחם? אין שום פרופורציה, על כל מצרי יש איזה 10,000 יהודים, מה קרה? אומר אבן עזרא, התשובה, כי זה הדור, היה לו נפש עבדותית. הוא לא מסוגל, הוא לא מאמין, הוא לא בטוח, אין לו שום תכונה עצמית שלו. עם כזה לא יכול לצאת ממצרים, זהו עם של עבדים. עם כזה לא יכול להיות עדיו של הקדוש ברוך הוא, הוא לא יכול להילחם לא את המלחמות הפרטיות, כך טוען אבן עזרא, שמפני זה הקדוש ברוך הוא סיבב, שהעם הזה לא ייכנס לארץ ישראל, כי הוא לא מסוגל, עם של עבדים, אין לו שום תכונה של אמונה עצמית, זהות עצמית, ולכן הוא גם לא יוכל להפיץ את האמונה בקדוש ברוך הוא, להילחם בדעות כנגד כל העולם, עם ששפל בעיני עצמו, עם שאין לו אישיות, אין לו מה עושים לשם כך. הקדוש ברוך הוא צריך להעצים את עצמם, קוראים לזה היום קאוצ'ינג, בורא העולם עושה להם פשוט, עוד במצרים. הגמרא אומרת ששתי גאולות נגלו עם ישראל, אחת, כך אומרת הגמרא, בלילה, ואחת ביום, כשיצאו, לא יצאו אלא ביום, בהוציאך, אבל כשנגלו, נגלו בלילה. מה זה גאולת יום וגאולת לילה? הרב קוק אומר, גאולת יום זה גאולה שכולם רואים אותה, זו גאולה פיזית, רואים עם יוצא, אבל אוי לה לגאולת יום, לגאולה פיזית, אם לא תקדם לגאולת לילה, לילה, אף אחד לא רואה, זה הגאולה הנפשית, זה הגאולה שצריך להגביע להם את הנפש, ולכן יש, הקדוש ברוך הוא, עשה מכמה מצוות שהם נועדו להגביע את הנפש, כמו אנחנו קוראים בפרשה אודות הכנה לקורבן פסח. עם ישראל מצטווה לקחת 4 ימים קודם הפסח, הוא מצטווה לקחת את השה, לקשור אותו לקירי המיטה. ואנחנו יודעים שהדבר הזה נהג רק בפסח מצרים, הוא לא נהג בפסח דורות, וכל כך למה? כי כשקשרו את השה, המצרים באו שאלו, מה זה הדבר הזה? מה זה? הרי השה הזה זה האלוקים שלנו, למה אתם לא קושרים אותם? והיהודי, שהיה עד עכשיו עבד, אומר לאדונו, סליחה, אתה יודע, את האלוקים הזה שלך אני הולך לשחוט עוד יומיים. כמובן המצרי היה חורק את שיניו, שיניו כאות. אבל מה זה גרם? שהיהודי שמח, מגביע, מעצים לו את תכונת הנפש. ולכן הקדוש ברוך הוא ציווה את זה, כדי שתתרומם נפשם, תפסיקו להיות עם תחת החסות של האדונים שלכם. אתם המובילים, אתם המנהיגים, אתם הלידרס של כל העולם. זו הסיבה שנצטוו על מצוות קידוש החודש, מצווה ראשונה. המצווה של לקדש את החודש, זה לא רק המצווה לקדש את החודש. יש פה דבר במצווה הזאת, אמירה גדולה. אתם היהודים שולטים על כל העולם. אתם קובעים את כל העולמות, לא רק בעולם הזה. אשר תקראו, אתם מקראי קודש. אתם אפילו שוגגים, אתם אפילו מזידים. ואם בית דין קובע במזיד את ראש חודש ביום אחר, כל המועדות נקבעות לפיו. אתם יודעים מה זה? איך מתארים חז"ל, הגיע ראש השנה, בית דין של מעלה, וכל הפלמליה כבר ערוכים לדין. שם ראש השנה, הקדוש ברוך הוא מושיב את הסנגורים ואת הקטגורים, כולם יושבים, ופתאום בית דין פה למטה, מעברים את החודש. אומר הקדוש ברוך הוא, סליחה, אין היום דין, נחזור מחר, כי בית דין של מטה נמלכו לעבר את החודש. המשמעות, מצוות קידוש החודש היא מצווה להראות לך, אנחנו לא עם של עבדים, אנחנו מנהלים את העולם, אפילו את שמי שמיה. הכל נקבע לפי מה שאנחנו קובעים. זוהי אותה העצמה של בנפש, שעם של עבדים כל כך זקוק לו. זהו שתי הגאולות שהסברנו, גאולת הלילה וגאולת היום. גאולת היום חייבת שתקדם לה גאולת הלילה. ואנחנו קוראים בסוף הפרשה על מצוות התפילין, שמצוות התפילין היא באה כנגד יציאת מצרים, כי בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים. גם במצוות התפילין בדיוק יש את שתי התכונות, יש מצוות תפילין של יד, ויש את המצווה של תפילין של ראש. והיה לאות על ידך ולתותפות בין עיניך. תפילין של יד זה כנגד הלב. תפילין של יד מצוותם שיהיו מחוסות. תפילין של ראש מצוותם שיהיו גלויות. התפילין של יד הם כנגד הלב. זוהי אותה הגאולה העצמית, הפנימית. אף אחד לא רואה כנגד הלב העוצמה הנפשית שלך. רק אחר כך, אחרי שיש לך אותה, אתה יכול להניח את התפילין של ראש על ידם. כולם רואים את הדבר, אבל איך ואז רואים וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך. אבל אתה לא יכול לראות, להגיע שיראו ממך, אם אין לך את הגאולה העצמית, את גאולת הלב, אבל זה דבר פנימי, ולכן התפילין של יד, עליהם יש דינם, הם צריכים להיות מחוסות, כדי שאחרי זה יראו את התפילין של ראש, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך, ויראו ממך. גאולת מצרים, כתוב בספרי החסידות, כמו שאמרנו, זה גאולה של כל אחד מהמיצרים שלו. היא אותה עיקר הגאולה, הגאולה העצמית. העצמית מהמיצר שלו. ואז שאדם יוצא מן המיצר קראתיקה, אז ענני במרחב יא.
עכשיו איתכם, שיעור בפרשת השבוע, עם הרב הראשי לנתניה, הגאון הרב קלמן בר.
תמיד איתי. השבת אנחנו מסיימים בעזרת השם את עשרת המכות, אנחנו קוראים על שלושת המכות האחרונות, נצטווינו כמובן לזכור את הניסים הללו. למען תספר אנחנו קוראים בתחילת הפרשה, באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותיי אשר שמתי בם. אנחנו יודעים, הזכרנו, שכל הסיבה שירדנו למצרים כדי לרכוש משם את יסודות האמונה שלנו. והניסים שהקדוש ברוך הוא עשה לנו במצרים הם יסוד האמונה, שם ראינו את יד השם. שם ראינו את ההשגחה הפרטית על כל אחד ואחד, איך יש השגחה לכל אחד, וגם ראינו שם שאין עוד מלבדו. ומשום כך עשרת הדיברות נפתחו, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, לא אשר בראתי שמיים וארץ. נכון, זה היה קודם לכן, אבל שם לא ראינו את בורא העולם. שם, ביציאה מארץ מצרים, ראינו, משם אנחנו שואבים את עיקרי, את יסודות האמונה שלנו. באמת, כשאנחנו מתבוננים בדרכי השם, אנחנו רואים, לפעמים, הקדוש ברוך הוא מעדיף מערכות ניסים. אבל לפעמים אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא דווקא מעדיף את הצורה הטבעית, איך שעולם כמנהגו נוהג. למשל, אם ניקח את המלחמה הראשונה של יהושע בארץ ישראל, זו הייתה כמובן המלחמה של כיבוש יריחו. כיבוש יריחו, אנחנו יודעים, כולה הייתה מלחמה ניסית. העם מקיף 7 ימים את חומות יריחו. וביום השביעי 7 הקפות, עם שופרות, ובשבת קודש, החומות יריחו. מה, איך זה היה? האם עשו איזושהי מלחמה טבעית? לא, הכל היה נס. כל מלחמת יריחו הייתה כל כולה נס. אבל אם ניקח אחרי זה, למשל, את המלחמה השנייה, שם הקדוש ברוך הוא דווקא אמר מלחמת האי? לא. הקדוש ברוך הוא רוצה שהמלחמה תהיה שם על ידי כוחות הטבע, על ידי תחבולות אנושיות. שמו עורב, והעורב הוא מה, עושה להם מערב, יהושע עושה להם תרגיל, אנחנו זוכרים, הוא גורם לאנשי האי לצאת מן העיר, ואז אנשי המערב, כזכור, נכנסים בספר יהושע לעיר, שורפים את העיר, והכל נעשה בצורה טבעית, אנושית. לעומת זאת, במלחמת מדיין, ספר שופטים לגדעון, שם הקדוש ברוך הוא אומר לגדעון, הוא לוקח חיילים, לא, 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 תמעט עוד, עוד, עוד ועוד. עד שנשארים בסוף 300 חיילים. למה? למה לקחת כל כך מספר קטן? פן התפאר על הישראל לאמור, ידי יושיע, אני רוצה שהם יראו שזה נס. ובכן, ב-300 איש, בספר יהושע, בספר שופטים, עם גדעון נעשתה התשועה הגדולה הזאת לישראל. ואנחנו עומדים, מערערים, אז רגע, ההנהגה הרצויה היא ההנהגה הניסית, ההנהגה הרצויה היא ההנהגה הטבעית. ניקח למשל אצל חזקיה המלך, שהקדוש ברוך הוא, חזקיה אמר, בניגוד למלכים אחרים, אני אין בי כוח לא להרוג, לא להדוף, אפילו לא לומר שירה, אני ישן על מיטתי, ואתה עושה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני עושה, ואנחנו זוכרים, יוצא מלאך השם, בשליחותו של בורא העולם, ויח במחנה אשור. שוב, כמובן, הכל בצורה ניסית, חזקיה הוא בסך הכל שיושן על מיטתו. נבוא נשאל, אז מה הדבר הראוי? האם הצורה הניסית, האם הצורה הטבעית? צריך להסביר. באמת, בורא העולם ברא את העולם בצורה טבעית. אבל תפקידנו לראות שכל העולם, מלשון נעלם, כל הטבע הוא בעצם, אכן אתה כל מסתתר. בתוך הטבע אתה נמצא. אלוקים בגימטריה הטבע. להמור, כל הטבע מנועל פנימי על ידי בורא העולם. והקדוש ברוך הוא רוצה שעולם כמנהגו ינהג. הקדוש ברוך הוא רוצה שהכל יהיה בצורה עולם כמנהגו. אנחנו זוכרים את הגמרא שמספרת על אותו חכם שאשתו נפטרה ונעשה לו נס ודדיו התחילו להעניק ואמרו חכמים, אוי לו, שהקדוש ברוך הוא שינה בשבילו את סדרי בראשית. לא זה הצורה הטבעית. כל מי שאומר הלל בכל יום, הרי זה מחרף ומגדף. כי אנחנו, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם שהתנהג בצורה טבעית, ולראות בצורה הטבעית איך אתה, הקדוש ברוך הוא, כל מסתתר, לראות איך שכל הדברים הטבעיים הם ידיו של הקדוש ברוך הוא, כמו שכותב הרמב"ן בסוף פרשתנו, פרשת בו, הוא מן הניסים הגדולים המפורסמים, אדם מודה בניסים הנסתרים שהם יסוד כל התורה כולה, שאין לאדם, כך כותב הרמב"ן, חלק בתורת משה, עד שיאמין שכל דברינו, כל מקרינו, כולם ניסים, אין בהם טבע ומנהגו של עולם. אכן, תכלית בריאת העולם, שנדע ונשכיל, כמו שאמרנו, שהכל מאיתו יתברך, שכל הטבע, הכל מהקדוש ברוך הוא. אבל בתחילת יצירת העם, בתקופת ההיווצרות שלהם, בתקופת הילדות של עם ישראל, של האומה, היה צריך בניסים גלויים. זה בשביל, בהתחלה, ילד, להשריש לו את האמונה, לטעת בתוכנו את הכרה שהכל מאיתו. ולכן הקדוש ברוך הוא, בהולדתיך אשר הולדת בארץ מצרים, פה היה ערש הילדות שלנו בארץ מצרים, כשילד צריך להטמיע לו, להראות לו, איך הכל בצורה ניסית. מרים לו את הקדוש ברוך הוא עין בעין, למען תחזה, למען תראה את הקדוש ברוך הוא. אבל כאשר העם כבר מלומד בניסים, כאשר העם כבר מתבגר, כאשר העם יפנים לתוכו את גדלות השם, אדרבה, עדיף להשתמש בצורה טבעית, כדי שנוכל להבין שגם הטבע לראות שם הכל מאיתך יתברך, הכל מאיתו. אבל מה קורה? לפעמים העם נופל, עלול, והוא נופל ממדרגתו הרוחנית, שהעם לא נמצא במצב מוסרי נכון. אם תהיה הנהגה טבעית, הם לא יכירו, הם לא ייחסו את הדבר הזה לקדוש ברוך הוא. הם לא יאמרו שזה מהשם, הם לא יאמרו שהכל החיים הטבעיים, הכל ממנו, אלא מה הם יגידו? כשהם לא מוסריים, שידם עשתה. אז הקדוש ברוך הוא אבל לא רוצה, צריך לעשות ניסים שעם ישראל לא יתפאר שידי עשתה זאת. מלחמת יריחו, היא בעצם הייתה המלחמה הראשונה שעם ישראל נלחם כאשר הוא כובש את הארץ. איך אנחנו יודעים יריחו? חזל אומרים מפתח של ארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא בכוונה הראה את ידו הגדולה במפתח, זה המפתח, כדי שיבינו שכל מה שיקרה אחר כך, כל ארץ ישראל, כל כיבושה, הכל הוא בצורה ניסית. לכן המלחמה הראשונה היא מלחמה ניסית, זה מלחמת יריחו. אבל אחר כך, עם מתבגר, נכנס לארץ, במלחמת האי, מבינים כולם, ראו את יד השם כבר בכיבוש של ארץ ישראל, אפשר לעשות כמו שבורא העולם רוצה, מלחמה טבעית. יבינו שגם המלחמה האנושית, כל המערבים, הכל מאיתו יתברך. אבל מה שקרה בימי גדעון, בימי שפוט השופטים, אנחנו יודעים איזה דרגה של עם זה היה. העם, אחרי מות יהושע, יורד פלאים מהמדרגה שלו, במצב הרוחני שלו. העם שוכח את האלוקים שלו. העם לא ידע לייחס כל דבר לאלוקות. אם הייתה אז הנהגה טבעית, העם לא מייחס את זה לקדוש ברוך הוא. לכן המלחמה צריכה להיות במעט לוחמים, כדי שהם לא ינחסו את זה לעצמם, למען לא יתפאר על הישראל לאמור, ידי הושיע לי. בזה אפשר להבין פרשה נוספת. הגמרא אומרת במסכת ברכות, שישה דברים עשה חזקיהו המלך, על שלושה הודו לו, ועל שלושה לא הודו לו חכמי ישראל. בין השלושה שהם הודו לו, הגמרא אומרת שחזקיה גנז את ספר רפואות. רש"י מסביר במסכת פסחים, שהיה ספר שהיו בו את כל הרפואות, לכל המחלות בעולם, ואותו חזקיה גנז. למה? רש"י מסביר כי זה גרם שאנשים לא התפללו, לכן הוא גנז, כדי שיהיה ליבם נכנע והתפללו לבורא העולם. הרמב״ם בפירושו למשניות, הרמב״ם נמצא במסכת פסחים, מאוד תמה על הפירוש הזה של רש"י. אם היה בידם רפואות, אז למה לגנוז? הרי לשם ככה ברא הקדוש ברוך הוא את הרפואות. הרמב״ם מביא דוגמה, הקדוש ברוך הוא יצר את מזונות האדם, כדי שהוא יסבע מהם, יודע לקדוש ברוך הוא. אז אומר הרמב״ם, תאר לך, האדם יגיד, לא, אני לא אוכל, לא לוקח את החיטה, לא שם ממנה לחם, כי אני מתפלל לקדוש ברוך הוא. נכון, בשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא לך את המזונות, אוכל. אם כן, הרי אומר הרמב״ם, אז לכן הקדוש ברוך הוא ברא רפואות, כדי שישתמשו בהם. אז למה חזקיה גנז? ולכן דרך אגב הרמב״ם מסביר שחזקיה, מה שהוא גנז את ספר רפואות, זה היו רפואות שווא, מה שאנחנו היום קוראים רפואות אליל, רפואות באמת לא מרפאות, ואותם הוא גנז. אבל פירושו של רש"י הוא קשה, באמת קשה. למה? לפי רש"י, למה הוא גנז את ספר הרפואות? אפשר להסביר, וכך מסביר הרב קוק, באמת. בדור מוסרי, בדרגה רוחנית נאותה, עדיף שאדם ייקח תרופות, כמו הרמב״ם כותב, אבל הוא ידע שלא התרופה מרפא, אלא הקדוש ברוך הוא נתן בתרופה איזשהו כוח שהיא המרפא, אבל הכל מאיתו יתברך. וזכרת כי השם אלוקיך הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. אבל בדורו של חזקיה, אחר שאנחנו יודעים מה היה דורו של חזקיה, אביו אחז, אביו היה, החזל אומרים למה נקרא אחז, סגר את כל בית המדרש ואחז בחרב, ואמר מי שיכנס לבתי כנסיות, בתי מדרשות, ידקר בחרב. חזקיה לא רצה שיהיה כוללים, לא רצה שיהיו אברכים. בדור כזה, אחרי הדור של אחז, אף אחד לא ייחס את התרופות לבורא עולם. יגידו, זו המצאת המאה, זו המצאות שלנו. לא היה ברירה. בדור כזה, רשי צודק. צריך לגנוז את הרפואות כדי להחזיר אותם. זה היה מהלכו של חזקיה, להחזיר אותם כדי שיתפללו לקדוש ברוך הוא. אבל תכליתנו באמת שכל המכות, כל מכות מצרים, להסביר לנו כמו שכותב הרמב"ן, שכל דברינו, כל מקרינו, כולם ניסים, אין בהם טבע, אין בהם מנהגו של עולם.
עכשיו איתכם שיעור בפרשת השבוע עם הרב הראשי לנתניה הגאון הרב קלמן בר.
ויקרא משה לכל זקני ישראל ויומר עליהם, אנחנו קוראים בפרשה, משחו וקחו לכם צון למשפחותיכם ושחטו הפסח. למשפחותיכם, מעניין, אנחנו יודעים דווקא בחג הפסח מאוד מאוד נצטווינו על המשפחתיות. שא לבית אבות. אין שום חג שהתורה אומרת ככה רוצה שיהיו, יעשו את זה משפחתיות באחדות כזאת מלבד חג הפסח. שא לבית אבות. התורה מצווה אותנו על אחדות מלאה ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל. כל ישראל שוחטים פסח אחד. אנחנו צריכים לדעת, בחג הפסח גם כל ישראל היו נכנסים לבית המקדש בשער. למה? מדוע דווקא בחג הפסח שם נצטווינו על האחדות הזאת למשפחותיכם? אנחנו יודעים, ליל הסדר, אנחנו משבחים את בורא העולם על החסדים הגדולים שבורא העולם עשה איתנו, הוציא אותנו ממצרים. אבל יבוא השואל וישאל כדין, סליחה, לשם מה הקדוש ברוך הוא הכניס אותנו? הרי אפילו אברהם אבינו, כאשר הקדוש ברוך הוא אמר לו בברית בין הפטרים, ידוע תדע כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם 400 שנה. אברהם אבינו לא מתווכח עם בורא העולם. אולי תפחית להם? אנחנו יודעים, אברהם אבינו יודע להתווכח. בסדום, אולי 50 צדיקים, 40, 30, הוא לא מתווכח. רגע, למה 400? אולי 200? אולי 50? אברהם אבינו ידע. הוא ידע אל נכון. הגלות נצרכת. הגלות היא תהליך הלידה של עם ישראל. הנביא יחזקאל אומר, ומולדתיך ביום הולדת אותך. כאן במצרים זה היה פשוט תהליך הלידה שלנו. אבל מה פירוש תהליך הלידה? כל גלות אנחנו צריכים. אין כזה דבר גלות עונש. גלות היא תיקון של עם ישראל. הגלות היא ניתוח. בורא העולם לא חלילה מעניש את עם ישראל. לפעמים הוא מנתח, כמו רופא, אם יש איזשהו מחלה, מה לעשות, אז צריכים לפתוח את הבטן ולהוציא את המורסה. גם בורא העולם, הגלות היא גם בעצם כמו ניתוח. ספר הכוזרי רבי יהודה הלוי ממשיל את הגלות, הוא אומר, זה לוקחים את הגלות כמו זרע, שזורים אותו באדמה, נכון הוא נרכב מי שרואה, גם יגיד, רגע, מה לקחת? זרע טוב, עכשיו הוא יוצר, אבל מהריקבון הזה, בסוף יוצא עץ, עץ טוב שיוציא את הפירות. ואם עם ישראל יש בו איזה קלקולים מסוימים, מכניסים אותו לאיזה גלות ותכף נבין, כדי לתקן את אותם הקלקולים הללו, כדי שאכן, בסופו של יום באמת, יצא בחזרה העם כפי שהוא צריך להיות. אבל על איזה קלקולים אנחנו מדברים? מדברי חזל הקדושים אנחנו רואים בעצם שאצל עם ישראל, לפני תרם צאתם למצרים, היו שני קלקולים, שני חולאים, חולאים העיקרים. האחד במישור האמוני, במישור של בן אדם למקום. השני במישור החברתי, בן אדם לחברו. במישור האמוני, הגמרא אומרת במסכת נדרים, מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו 210 שנים? אומרת הגמרא, רבי אבהו אומר, מפני שעשה אנגריה בתלמידי חכמים. שמואל אמר, מפני ששאל במעדה כי רשנה. רבי יוחנן אמר, מפני שיפריש בני אדם להיכנס תחת כנפי השכינה. טוב, אז מה זאת אומרת? בגלל שהוא אברהם אבינו לקח, עשה אנגריה, לקח למלחמה להצלת לוט, הוא לקח תלמידי חכמים, בגלל זה הבנים שלו משתעבדים במצרים, מה המידה כנגד מידה? או בגלל שאברהם אבינו אמר, במה עדה הוא רוצה סימן, אז בגלל זה הם יורדים למצרים? הרי אנחנו יודעים שכל עונש, כביכול אצל הקדוש ברוך הוא, הכל זה מידה כנגד מידה. המהר"ל בספרו גבורת השם מסביר, לא. כל האמוראים בעצם סוברים, אברהם אבינו, גדול המאמינים, שהגיע לאמונה בכוחות עצמו, אבל גם אצל אברהם אבינו היה פגם קטן באמונה. בדורות האחרים עלול להיות מחלה גדולה. פגם בשורשים, בתוצאות, זה עלול להיות פגם גדול. מה זה אנגריה? וכולם סוברים בעצם שהפגם הוא קטן מאוד. אנגריה בתלמידי חכמים. מה אתה הולך להציל את לוט? אתה יוצא למלחמה. אז אם אתה לוקח, למשל, אנשים מבינים מלומדי מלחמה, זה בסדר. סוס מוכן למלחמה ולהשם התשועה. אבל כשאתה לוקח תלמידי חכמים, מה אתה לוקח? הרי הם לא מבינים כלום, הם לא יודעים איך להילחם, הם לא יודעים להחזיק נשק. זה רק איזה חוסר ביטחון. זה מורה על חוסר אמונה מסוים קטן אצל אברהם אבינו. שמואל למשל, גם הוא סובר שזה חוסר אמונה, רק הוא מביא דוגמה אחרת. מפני שהקדוש ברוך הוא אמר לו, הבטיח לו את ארץ ישראל, הוא אומר, תן לי סימן, במה אדע כי ירשנה. מה אתה צריך? בורא העולם מבטיח לך, אתה שואל את בורא העולם, תן לי סימן? זה על הפגם הזה, ועל הפגם הזה צריכה להיות גלות מצרים, כדי להשריש בתוכנו את האמונה, כדי שאנחנו בחזרה נתחזק באמונה. לכן הקדוש ברוך הוא נוגף את מצרים 10 מכות. לא בשביל המצרים, לא בשביל המצרים היה אפשר לעשות רק מכת בכורות, ואז פרעה באמצע הלילה היה הולך ומבקש את משה רבינו כדי להציל את עצמו. כל המכות נגף השם, חזל אומרים, נגוף ורפו, רפו לישראל, כדי ללמד אותנו שיעורי אמונה. דיברנו עליהם, את כל יסודות האמונה, וידעת היום והשיבות אל לבביך, א', כי יש השם, השם הוא אלוקים, ב', שיש גם השגחה פה בארץ, בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, דבר שלישי שאין עוד. לכן הקדוש ברוך הוא גם היה חייב להכביד את ליבו של פרעה. תארו לה, נתאר לעצמנו, אם פרעה לא היה מסרב, היה אומר, בבקשה תצאו, אפשר היה להנישו, אפשר היה לתנת מכות מצרים. אז כל תכלית ירידת מצרים בנקודה הזאת לא הייתה מתקיימת. זו בעצם הייתה הרפואה לישראל. סיבה אחת שבהתייה בגינה אנחנו ירדנו למצרים, אבל הייתה עוד קלקול, עוד מחלה. וזו המחלה שבין אדם לחברו. הגמרא אומרת במסכת מגילה, בשביל משקל 2 סלעים מילת, שאוסיף יעקב ליוסף משאר אחיו, כוונה הקטונת הנוספת שיעקב הוסיף, נתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים. השנאה שבין האחים, הריב הגדול, שנאת חינם. אנחנו זוכרים פרשת שמות, כשמשה רבינו ראה 2 אנשים עברים ניצים. איך הוא אומר לרשע? למה אתה קרעך? והוא אומר, מי שמך לאיש שר ושופט? עלי ההורגני אתה אומר כאשר הרקת את המצרי? מה אומר משה? והוא אומר, אכן נודע הדבר. רשי מביא, מה נודע? נודע מה שהייתי כל הזמן שואל ירא, מה חטו ישראל מכל האומות? למה נגזר עליהם את הגזרה הזאת? עכשיו אני מבין, הם כל הזמן בעלי דילטוריה, בעלי לשון הרע, בעלי מחלוקת, נודע הדבר. זה היה העונש על צריכים לצרף ביניהם את האהבה והאחווה. אני רוצה לומר מאוד, דבר מאוד מעניין של הגאון מווילנה בפרשתנו, פרשת בו. אנחנו יודעים, לפני מכת בכורות, הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, דבר נא באוזני העם למשה רבינו, וישאלו איש מאת רעהו, ואישה מאת רעותה, כלי כסף וכלי זהב. ואחר כך כתוב, ובני ישראל עשו כדבר משה, וישאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב ושמלות. רשי כותב שם, הם עשו כדבר משה, שאמר להם, אני מצטט, במצרים, וישאלו איש מאת רעהו. א', אומר שואל הגאון מווילנה, מה רשי יוסיף, שאמר להם במצרים? אנחנו יודעים. בדיוק את זה הוא אמר, ויעשו כדבר משה, וישאלו ממצרים כלי חסב וכלי זהב. אז מה זה שאמר להם, אנחנו, זה בדיוק מה שרשי לא הוסיף כלום. אומר הגאון מווילנה, מה פירוש וישאלו איש מאת רעהו? על מי הכוונה? שהם ישאלו הרי מהמצרים. המצרים זה רעהו? התורה קוראת למצרים רעהו? הפוך, אנחנו יודעים בדרך כלל הדרשה של רעהו זה תמיד למעט את הגוי. למשל, כי ייגח שור איש את שור רעהו, הכוונה לא לגוי, ובגוי הדין הוא לא כך, הוא חייב נזק שלם, אז, או שהוא פטור לגמרי אם הוא נוגח. אז מה זאת אומרת, רעהו התורה קוראת למצרים? אומר הגאון מווילנה, הקדוש ברוך אומר לישראל, אם אתם רוצים שהשם ייתן אתכן העם בעיני מצרים, קודם כל תהיו באהבה ואחווה. קודם כל תשאלו איש מאת רעהו, רעהו היהודי, אישה מאת רעותה היהודי, קודם כל אתם תתנהגו באהבה ואחווה, תשילו אחד לשני, תרצו לתת מתנה. רק אם אתם תתנהגו אחד לשני כאיש אחד, רק אז השם ייתן אתכן העם בעיני מצרים. עכשיו אנחנו מבינים את רשי. בני ישראל עשו כדבר משה, וישאלו ממצרים, אומר רשי, שאמר להם, וישאלו איש מאת רעהו. אומר הגאון מבין לה, קודם כל הם הקדימו באהבה ואחווה. קודם כל הם כל אחד נתן לשני, אישי לשני, ואז הם זכו לנשיאות חן. אז המצרים אכן, באמת השילו להם. זו התשובה, לכן נצטוונו לדורות בפסח, לחגוג זכר את חג הפסח למשפחותיכם, מתוך אהבה וערבה ואחווה, שלום ורעות. אז בפסח, לזכור על מה גלינו, על אותה שנאת חינם, על אותה השנאה שבין האחים, אנחנו נצטוונו להיכנס כולם בשער אחד. כל קהל הדת ישראל עושים את הפסח למשפחותיכם בהתאחדות. זוהי התיקון לגאולת מצרים. וכימי צאתך מארץ מצרים, ערינו נפלאות. כמו שבית המקדש השני נחרב בעוון שנאת חינם, אנחנו באהבה ואחווה, באיש לרעהו, נזכה שיבנה במהרה בימינו בית המקדש שאנחנו כל כך מחכים ומצפים ומייחלים, והדבר תלוי בנו, באהבת האחים שנרבה איש כלפי רעהו. אני רוצה שוב להודות לכל העושים והמסעים במלאכת הקודש, לרועי קנטן על המלאכה הנפלאה, לאישי שעל האולפן, ולכולכם שתהיה שבת שלום, שבת מרוממת, נביאי נועם השבת עליכם.
koim khom al keinu so vo 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 fiya vesim loy ayo leinu ay vesim loy khaleinu ki me khakem anachnu lo ay mi mikovoym khom ay ma koim khom al kehidu so vo voy fiya vesim loy ayo leinu vesim loy khaleinu kem chakim anachnu lo
שנה סך הכל אתה ילד נסגר עוד ועוד. סך הכל רצית להביא קצת דבש, לשמח את העולם ולראות עוד דור. אבל מה כבר ביקשת? סך הכל רק להושיט ידך לעולם, לפתוח דלת חדשה שנה. הנה אתה מושיט ידך, פותח דלת, הנה היא מפתחת. סטודודו קצת מן הדבש ולחזור עוד יום. סך הכל רצית לשבור את השעון, לרחב אל תוך חלל, רק להיות עוד יום, עוד יום.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי.